רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
כן, אז היום מי ביקר את בית את נתניהו בבית המשפט?
שרה.
בקס בני.
איי, הייתי
כן, כבר. ואת מי הוא הביא איתו? נו. את שגריר ארצות הברית בישראל.
בקס בני הביא את שגריר.
בהחלט. Mm-hmm. ובאו לבקר, האמת?
אתה יודע מה שמצחיק?
זאת אמירה.
שבמשפט הזה? כן. במשפט כן, הזה כן. של נתניהו, מה שאתה עכשיו אמרת?
יכול לקרוץ.
כן, לגמרי הגיוני. אם לוקחים ראש הממשלה בזמן מלחמה ומדברים איתו במשך זמן לא מבוטל על בקס בני, אז מאוד הגיוני שבקס בני הביא את שגריר ארצות הברית לתמוך בו.
תקשיב, זה לא, האמת שגם השופטים כשהם דיברו על בקס בני, גם הם לא הבינו מה קורה שם, כאילו גם להם זה נשמע זוי. היכולת של היכולת של הפרקליטות,
זה מה שמצחיק, שזה יהיה כתוב בפרוטוקול.
כן, כן.
יושבת, איך קוראים לזה, שכותבת את הזה?
את ה...
המתקצרת. ואז היא, תודה, המתקצרת, ואז היא שואלת, רגע, סליחה, בקס בני זה עם א', איך כותבים בקס בני? זה פעם ראשונה.
לא, זה לא, הם פשוט...
אני רוצה לדעת כמה פעמים הוזכר המושג בקס בני בבתי המשפט בישראל.
אבל אני אומר שעצם זה...
אני חושב שזה תקדים.
שרגע, רגע, ששגריר ארצות הברית מגיע עם בקס בני למשפט נתניהו, זה המנה הראשונה. לקראת המנה העיקרית, שזה סנקציות של ארצות הברית על השופטים ועל הפרקליטות בישראל. זה ההתחלה. ככה זה מתחיל.
סנקציה ראשונה.
רגע, רגע.
אסור להם להגיע ליורו דיסני.
ככה זה מתחיל. רגע, ואיפה זה נגמר? איפה זה נגמר? בשעות של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי.
מי שמלכלך על בקס בני, אסורה הכניסה ליורו דיסני, לדיסנילנד.
לגמרי. אז קצת מרחיבים את זה. זה לא לדיסנילנד, זה לכל ארצות הברית. זה לא רק לארצות הברית. זה אסור לצאת מישראל, אתה יודע, זה לא, אסור לצאת מירושלים.
עכשיו, הדילמה, השאלה החשובה באמת, עזוב, כל הזה שטויות, נתניהו, משפט, זה לא ממש חשוב. מה הוא עשה עם הבובה הזאת אחר כך? זה מה שמעניין אותי. אתה מבין שעכשיו הוא הלך עם הבובה הזאת, עם הבקס בני הזה, השגריר, מגיע עם הבובה הזאת עכשיו נגיד לשגרירות בארצות הברית, ואין לו מה לעשות עם זה, אז הוא בא ושואל את הראשון שהוא רואה, למי יש ילדים? כך, לא צריך את הבובה יותר. ואתה יודע, וזה מה שמתסכל אותי, שאני לא עובד בשגרירות האמריקאית.
כן, ושאתה גם לא יכול... תגיד לי, בקס בני, זה קשר? לא, הוא ספציפית, לא...
הארנב עצמו?
כן. הוא.
הארנב הפרסונה?
כן, הפרסונה.
יכול להיות, אתה צריך לתפוס אותו קודם, בהצלחה שלך. אבל מה שכן ראיתי שזה היה בקס בני משודרג.
כן, היה לו איזה משהו על הראש כזה צבעוני.
כן, זה בקס בני עם חליפה של סופרמן.
אה, היה לו חליפה של סופרמן?
בכלל אתה לא יכול לתפוס אותו.
אה, הוא.
בכלל.
טוב, מה אני אגיד לך?
כן, אני חושב שאנחנו הקדשנו בערך 10% מהזמן של התוכנית, המקבילה במה שהיה בבית המשפט על בקס בני.
כן, 10% מזמן המשפט. תחשבו
שהשטיות האלה שאנחנו מדברים עכשיו על בקס בני, בערך פי 3 מזה דיברו בבית המשפט עם ראש ממשלת ישראל. שיהיה לכולנו בהצלחה.
ואתה יודע מה שאני מחפש עד עכשיו, כשהרי אתה שואל שאלה כפרקליט, אתה שואל שאלה, אתה מוביל לנקודה מסוימת, שאולי זה שאתה חוקר אותו יתבלבל, אולי הוא יגיד משהו לא נכון, אולי הוא יסתור את עצמו, אולי הוא ישקר. אז... לאן הובילה השאלה עם הבאגס בני, ש... איך קוראים לו המיליונר? הסתובב בארצות...
מילצ'ן.
הסתובב בארצות הברית וחיפש בובה יותר גדולה. נגיד שזה נכון.
כן.
אתה יודע, הכל נכון. קיבל בובה קטנה, שרה אמרה לו זה קטן מדי, לך תחפש גדול, הלך חיפש גדול, הביא את זה
חמור משחת.
עכשיו, לא שרה עומדת למשפט, כן. ולא יאיר נתניהו עומד למשפט.
אולי בקס בני.
אז, או בקס בני. עכשיו, ונגיד שכן. איפה העבירה פה? איפה העבירה? איפה פה משהו הלא חוקי? מה הם ניסו לעשות עם זה? אלוהים יודע, אני אומר לך, באמת, כאילו, אין שום היגיון בשאלה.
אנחנו יודעים, קודם כל, כל הסוגיה של המשפט, המטרה של המשפט זה המשפט. זה לא להגיע להרשעה. הם יודעים שאין הרשעה.
זה נכון, אבל אתה יודע מה?
המשפט זה המטרה.
זה כמו שאני אגיד לך, אתה עכשיו צריך לעשות פיליבסטר בכנסת. בסדר?
בדיוק.
ואתה, רגע, ואתה עומד בפיליבסטר, ואין לך מה להגיד, כי אתה לא בן אדם מוכשר. אז אתה פותח את הספר טלפונים הישן של פעם, ומתחיל להקריא שמות של אנשים וטלפונים.
נכון. כאילו... היה, דרך אגב, עשו את זה כבר. כן, עשו את זה.
כן?
כן.
חשבתי שאני מצאתי את זה. ועכשיו, זה הזוי הדבר הזה, כי זה משפט. כל המדינה סביב זה, כולם מקשיבים לזה. 3 שופטי מחוזי יושבים שם. יושבים שם הפרקליטים. 23 פרקליטים יש. כולם שם. יושב נתניהו עם פרקליט צמרת שמשלם לו הון עתק על הזמן הזה. וזה מה שהם שואלים אותו, אם הילד שלך קיבל מתנה בקס בני? אם הילד שלך בגן צייר ציור כזה או אחר? כאילו הם...
את האנרגיה הכי חשובה אתה שכחת.
אני לא מצליח להבין את זה.
אנחנו בזמן מלחמה, ועכשיו אנחנו לוקחים את הזמן הכי חשוב של האיש הכי חשוב במדינה הזאת, ומבזבזים לו את הזמן. זה הבעיה. זה ש... ביבי משלם כסף לפרקליט על הזמן הזה, לא מעניין אותי. זה שהפרקליטות מבזבזת את כספי כמשלם מיסים מיליונים על גבי מיליונים על גבי מיליונים על המשפט הדבילי הזה, גם כבר לא מעניין אותי. זה שלוקחים את הבן אדם הכי חשוב במערכה הישראלית, והם פשוט משחיתים לו את הזמן, והכל על, על, על המזבח של רק לא ביבי. מה השגתם בזה? אתה יודע, זה ממש, זה לשרוף את המדינה
יעקב,
עם העקרונות.
יעקב ברדוגו אמר משהו נכון, הם שונאים את ישראל, לא,
הם שונאים את ביבי יותר ממה שהם אוהבים את ישראל.
יותר מאשר הם אוהבים את ישראל.
זה לגמרי.
וזה משפט כל כך נכון.
זה
מה שנקרא לשפוך את התינוק עם המים. לא מעניין אותם כלום.
בוא נגיד לך איפה אתה יכול לראות את זה הכי הרבה. אם אתה תראה, אם מדבר לחשוב לכל המאזינים, שמאלנים, ימנים, כנסו לערוץ 14 בכל רגע נתון, בסדר? כערוץ השופרות של הימין. סבבה. זורם, ערוץ ימני. תראו את רמת הוויכוחים שיש שם, האידיאולוגים. ויכוחים אידיאולוגיים בתוך הימין. כל הזמן. כן גיוס, לא גיוס. ויכוחים חשובים, אמיתיים, איכותיים, כאילו ערכיים מה שנקרא. אמיתיים לגמרי. עכשיו בוא נראה על מה מתווכח השמאל עם עצמו. אתה יודע על מה? אם יש ביקורת בין השמאלנים כלפי עצמם, זה כשהם לא יותר מדי...
הם לא תוקפנים מדי.
הם לא תוקפנים. מספיק. הם לא תוקפנים מספיק. זה הוויכוח, אם אנחנו תוקפנים מספיק, או לא תוקפנים מספיק. לא אם אנחנו עושים, נגיד למשל, אני הייתי מצפה שיהיה ויכוח, נגיד אז, על הסרבנות. אם באמת לסרף פקודה, או לא לסרף פקודה. אין ויכוח.
זה ענייני מדי.
אבל אין ויכוח על זה.
ברור, כי זה ענייני.
השמאל יודע שהוא צריך לסרף פקודה. למה ככה החליטו?
תגיד לי, אתה, כשנתניהו נסע אחריו לקראת הביקור בארצות הברית, אתה יודע מה עניין את האנשים האלה? לא, זה הזוי, אתה לא מאמין, אני אומר לך. טוב שאתה יושב שלא תתעלף. מה הם עשו?
זה לא סותר, אני יכול להתעלף בישיבה.
הוא עלה למטוס, במה הם היו עסוקים?
נדר, בקפה.
זרוק, הדבר הכי מטומטם שעולה לך לראש, מה זה? הם ספרו כמה מזוודות יש לו ולשרה, ובדקו כמה מזוודות פר יום בארצות הברית הם צריכים. תגיד לי.
לא הבנתי, לא הבנתי. זה גדול מדי.
כמה מזוודות הוא ושרה מעלים למטוס? כמה מזוודות?
עכשיו לנסיעה האחרונה?
עכשיו לנסיעה האחרונה. בדקו כמה, זה מה שמעניין אותם.
נגיד 30.
אבל תקשיב, נתניהו.
לא, נגיד 30.
נוסע עם חליפות, שרה, עם סמלות, עם זה כאילו, זה לא.
נגיד 60.
לא, זה לא, זה המון, תראו את הבן אדם איזה נהנתן, כמה מזוודות יש לו. תקשיב, זה הזוי.
באמת זה?
כן, זה התעסקו, הם ספרו כמה מזוודות, הם עולים איתם למטוס.
זה אתה ראית בערוצי תבילה?
לא, אני שמעתי שעשו את זה בערוצי תבילה. אני לא רואה ערוצי תבילה.
רציתי להתקיל אותך.
לא, עזוב. אני הייתי באיזה בדיקה באיזשהו מכון, ובטעות היה שם ערוץ 12, ותקשיב, אני קיבלתי חום, אי אפשר לשמוע את הדבר הזה. עכשיו אני בהתחלה, מאחר ואני רגיל לראות רק ערוץ 14, אז אני לא כל פעם בודק איזה ערוץ זה, אני בראש יש לי כאילו זה ערוץ 14 ברקע. ואז אני שומע, זה לא טוב, וזה לא טוב, והוא רע, וזה גרוע, וזה. ואני אומר, מה קרה לערוץ 14? פתאום הם כאלה נוראים, כאילו, הכל שחור. מה, לא אופייני, ואני מסתכל למעלה, רואה ערוץ 12, לא, זה מסביר הכל. תקשיב, זה לא אמיתי.
אבל יש מטרה. יש מטרה. הכל שחור, הכל שחור, הכל שחור. עכשיו, מה שהם פספסים, זה שאנשים מאמינים לשטויות האלה.
אבל גם כשזה לא היה נתניהו, הכל היה שחור.
לא.
אני מזכיר, כן.
מתי? כשהיה בנט בשלטון?
לא. ממשלת השינוי, הכל היה ורוד.
ברור.
אבל לפני העידן של נתניהו...
אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה.
גם היה עידן שהכל שחור...
כשערבים נרצחים בעבירות פליליות, במגזר הערבי, במסגרת ממשלת השינוי, אז ערבים נרצחים, זה לא זה. אבל במסגרת ממשלת הימין, זה אוי ואבוי.
אתה יודע מה? זורם אוי ואבוי.
זה באמת אוי ואבוי. שלא יהיה הבנות, אבל זה אוי ואבוי רוחבי.
מי אחראי לטיפול בפשיעה במגזר הערבי?
מי אחראי לטיפול בפשיעה נקודה?
לא, במגזר הערבי. הקימו ועדה לטיפול הפשיעה במגזר הערבי, ובראשה עומדת חברה טובה שלך, גלי בערב מיארה. לא כינסה את הוועדה ולו פעם אחת. היא לא בעניין, לא מעניין אותה, הקמתם ועדה, סבבה.
אני אגיד לך משהו.
אני בבית.
על כל הפשיעה הערבית, מה ההבדל בין פשיעה ערבית ליהודית? לא הבנתי, אבל לא משנה.
כמות הנשק שיש במגזר הערבי, אתה לא יכול להשוות אותו לכמות הנשק שיש בצפון תל אביב.
אתה לא בישראל.
אגב, אחרי שעצרו את ההוא, הקפלניסט, ומצאו לו בבית נשק ותחמושת.
איפה עכשיו?
וזה, רגע, לא, אז אני לא בטוח איפה יש יותר נשק בצפון תל אביב או במגזר הערבי.
אני אגיד לך משהו על הפשיעה, וזה גם קשור לכבישים, זה קשור לכל דבר. כל עוד אתה תופס עבריינים ומשחרר אותם 10 שניות אחרי, יהיה לך פה פשיעה.
האמת שזה נושא...
תהיה לך פה פשיעה.
זה נושא כשלעצמו...
נגמר הסיפור.
האנשה.
אין האנשה.
ההקלה עד לידי מחרידה.
אין.
שיש בה...
היא לא קיימת.
אלא אם כן, עשית משהו לשופט.
ואז אתה יושב,
אם זרקת נעל על שופט, או אם בטעות, זה רק בטעות יכול לקרות, בן אדם דרס ילד של שופט, זיכרונו לברכה, כן? עם כל הכאב שבדבר.
חשין, אתה מדבר.
כן, וזה, שמה החמרה של רצח.
שמה בית המשפט בסיט תפארתו.
כן, פגעת בנו.
אבל שתבין מה שאני רוצה.
אבל תגיד לי, מי שזרקה חול בעיניים של בן גביר, כשהיה בים עם הילדים שלו.
ומי שדפק
מקל... מה קרה לה?
מי שדפק מקל בראש לשר אבי דיכטר.
כן.
מה קרה לו?
כן, כלום. לא.
שאלה.
זה לא סמל שלטוני. סמל שלטוני זה רק בית המשפט. רק נגדה מי שעושה משהו, שם זה...
כמות הכותרות.
איך הם אמרו, יש יריות על בית המשפט, בסוף מישהו זרק גולה. יריות.
בדיוק באתי להגיד את זה, כמות הכותרות על הגולה הזאת בבית המשפט,
זה לא אמיתי.
שזה תפס מול כמות הכותרות שהמקל בראש של אבי דיכטר.
אין מה להשוות. אני לא יודע בכלל אם יראו את זה, את המקל של אבי דיכטר בערוצי התבלה. ומה שיפה זה שעכשיו תיקח שמאלני ממוצע.
הוא לא יודע.
ותגיד לו, תקשיב, אתה זוכר שירו על בית המשפט? מה אתה אומר על זה? הוא ידבר איתך ברצינות. תגיד לו, זה היה גולה, הוא יגיד לך, מה פתאום?
בוא תראה איך אתה נופל, בסדר?
אני?
קח אחורה קצת כמה שנים.
לא תצליח.
קח אחורה כמה שנים, בתקופת הגירוש של מה שזה קוראים לזה ההתנתקות, הגירוש מגוש קטיף.
טוב.
אתה זוכר שמתנחלים בגוש קטיף זרקו דלעי צבע או דלעי חומר כימי כלשהו על חיילים?
אם אני אראה בעיניים אני לא אאמין.
לא, זה היה כותרות שלמות. מתנחלים זרקו חומרים כימיים.
ראה, צבע זה לגיטימי.
לא, צבע סלש חומרים לא מזוהים.
בסדר.
חומצה לא מזוהה.
כן,
לא, חומצה.
כן, חומצה.
חומצה לבנה, לא מזוהה על חיילים. איך זה נשמע לך?
נורא.
נורא והיום.
כן.
כולם גינו את זה.
ברור.
מה זה היה?
לא יודע, מה זה? ספין.
אתה רואה שאתה לא יודע מה זה היה?
כן, אבל זה...
אתה זוכר את האירוע.
אני בטח יודע שזה לא היה חומר כימי.
ברור. אבל אתה לא תזכור מה זה כן היה.
לא.
כי הסיפור האמיתי הוא לא חשוב.
לא, לא מעניין.
אנחנו סיפרנו שזה חומצה כלשהי.
כן.
מה זה באמת? איזה סוג חומצה? לא משנה, הלכו בדקו במעבדה. כי פחדו לחיילים. כי הם נתלחלחו מהחומצה.
נו, ו?
אוקיי. במתנחלים האיומים האלה, היה להם סירים של בישול. הסירים של בישול הכילו בעבר, הלא רחוק, תחינה. נשאר קצת תחינה בסיר, ומילאו בסיר מים ושפחו על החיילים.
יופי, אז מי תחינה.
סוג של מי תחינה. איך אנחנו יודעים שזה מי תחינה?
כי מישהו
טעם. זה הלך למעבדה.
כן.
הם רצו לדעת מה החומצה האיומה הזאת.
כן.
זה הלך למעבדה. עכשיו שהם גילו שהם יצאו טמבלים, ומדובר במים עם תחינה.
זה לא מפריע להם.
זה לא עשה כותרות. כי הכותרות כבר נעשו.
אבל תשים לב שכל הספינים האלה נגד מתנחלים וחרדים וחופשי כיפה, תמיד...
אין בעיה איתם.
מתי הם אבל יוצאים?
כל הזמן.
שישי שבת.
אה, נכון.
א',
כי זה יותר קל.
בטח, הערוצים הימניים לא יכולים להגיב. ויוצאים בזה... מה היה ב...
אבל זה לא משנה, בוא, אם אתה...
אחרי, אני אזכיר לך...
אתה עושה כתבה דבילית כזאת בערוץ 12.
אחרי השביעי לאוקטובר...
אתה מצפה שחרדי יגיד?
אחרי השביעי לאוקטובר צווי 8, בסדר? כותרות, שבת, כן? בכותרות גדולות, רעש והמולה, בגלל החרדים והדתיים, אין אוטובוסים שיקחו,
נכון,
אוטובוסים שיקחו את הלוחמים לחזית. זה יצא שבת, ראינו את התמונות, יש תמונות, צהל שלח אוטובוסים, זה לא שאין, נכון אין אוטובוסים רגילים, אבל צהל שלח, הגיעו אוטובוסים לזה, ישבו ריקים, חיכו לאנשים, אף חיה לא עלה לאוטובוסים, ראינו אוטובוסים עם הנהג בפנים, ריקים לגמרי. מסתבר שאנשים יש להם אוטו, הם מגיעים לבסיס עם האוטו, אף אחד לא צריך את האוטובוסים הציבוריים. אבל זה לא הפריע להם לעשות רעש והמולה ואוטובוסים. עכשיו גם, מי שעושה מילואים, כנראה לא אלה שצועקים אין אוטובוסים,
הוא יודע... הוא עסוק לעשות מילואים.
לא, יודע שכשאתה מקבל צו מילואים, יש לך טלפון, לא בתוך הצו, אבל יש תמיד טלפון, של מישהו אחר שגר לידך שיכול לאסוף אותך עם האוטו, של זה, זאת אומרת, זה חלק מהזימון למילואים. זה אף פעם לא אומרים לך, תבוא למילואים, איך שתרצה תבוא. זה לא עובד ככה. דואגים לך להסעה. ואותם זה לא מעניין הדברים האלה. הם יוצאו ספין בשבת כמובן, ואחר כך זה יסברר כספין אלוף, ואף אחד לא זוכר את זה.
מתי זה היה? תשים לב. זה היה ממש בתחילת המלחמה.
כן, קצת
אחרי. תראה במים התעסקו.
כן.
תראה במה הם התעסקו.
לא, לא, זה היה, אני חושב, משהו כמו חצי שנה אחרי.
גם חצי שנה אחרי זה עדיין תחילת המלחמה, אנחנו שנתיים באירוע.
כן, האמת שזה נכון. יאללה, בוא נשמע משהו.
נירגע קצת.
נירגע קצת, ואז נעבור לדוס אחד כאן קודקוד עבור.
נלך על זה.
הלב רוצה לחלום, כבר חציתי את גבולות ההיגיון. כשאת לא כאן, אני שוב לא נרדם. אולי תתני סימן, בואי תראי כל הקלפים על השולחן. תבואי היום. תבואי היום, השמש בחלום. יש בלידי מקום, בשבילך גם עד יומי האחרון. זה לא נגמר. גם לך נשאר, נשכח את העבר, נצייר לנו מחר. אם רק תבואי אליי, תאמרי לי שלום, ספרי במבט, תשאירי מקום, בואי תקחי לי את השקט. ואם את לא יודעת מתי, תבואי היום, אל תהי לי קשה, את כמו יעלון, שוב לא אתן לך ללכת. תבואי היום. תבואי היום, השארת אצלי חיוך. תבואי אליי דחוף, בלעדייך קר לי גם בתוך הפוך. הלב נפתח, שום רגש לא יברח. אוהב אותך כל כך, בלעדייך עוד שנייה אני אצרח. תבואי היום. תבואי ספרי במבט, תשאירי מקום בוי, תקחי לי את השקט. ואם את לא יודעת מתי, תבואי היום, אל תני לי קשה. את כמו יעלום, שוב לא אתן לך ללכת. תבואי היום.
טוב, בזמן שאייל גולן מגשים חלומות, אנחנו נדבר על הנושא הבא, שזה עניין החרדים. יש לי רק דבר אחד לומר לך בשם כולם. חרה של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אדם קטן, אדם רע, ואדם שיעשה הכל בשביל להפיל ממשלת ימין, שהוא חלק ממנה. יולי אדלשטיין, יודי אדלשטיין לפני, שם מקלות בגלגלים לאורך כל הדרך, ואז הגיעה התקיפה באיראן, ונכנס נתניהו לתמונה, נכנס אדלשטיין לתמונה, ונכנסו החרדים לתמונה, והבינו שצריכים לסגור את העניין הזה. ויולי אדלשטיין הגיע איתם להסכמות ולחץ יד, והכל היה בסדר. ועכשיו מתפרסמת, והוא לא מפרסם את ההצעת חוק כמובן, כי זה, ואז החרדים אמרו, אוקיי, אנחנו פורשים, והתפרסמה הצעת החוק. מסתבר שיולי אדלשטיין שינה שמה בין 10-20 סעיפים, שכבר הוסכמו, כבר היה סיכום עליהם, ועכשיו הוא שינה אותם עוד פעם, לא, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה פה.
למה אפשר להעביר את זה לוועדה אחרת?
אני רוצה שם, כי זה מתאים שוועדת חוץ וביטחון תתעסק עם ענייני גיוס לצה"ל.
למה לא
ועדת הכנסת? הוא יעשה הכל. עכשיו, שמענו כולנו ביחד את טלי גוטליב, שמדברת ואומרת, תקשיבו, כשגלנט צחק על נתניהו, שהוא מדבר על ניצחון מוחלט, והיה לו כל מיני אמירות וזה, לידו היה יולי אדלשטיין, ושניהם צחקו וגיחכו על נתניהו. אז זה מסביר לך קצת את הנושא הזה. תקשיב, החרדים צודקים ב... 1000%.
כן
מה שקורה, שבעקבות 7 לאוקטובר, הימין הפסיק לעשות פעולות שאין עליהם הסכמות. בתי המשפט לא הפסיקו. הם
לא,
ממשיכים.
לא, אתה
ואז,
צודק.
רגע. ואז גלי בערב מיארה, ממש לא מזמן, הורתה לצהל לשלוח עשרות אלפי צווי גיוס לחרדים, שזה בניגוד למה שידענו עד עכשיו שחרדים... כי עיקרון לא מתגייסים. זאת אומרת...
יועצת משפטית הממשלה יכולה להורות לצה"ל לעשות משהו?
לא, היא יכולה לעשות לכולם. היא מורה לכולם. הרחבת דעת שלה מחליטה, היא עושה מה שבא לה. ואז מה שקורה זה שצה"ל שולח, ועכשיו כבר מקימים יחידות בתוך צה"ל, איך יעצרו אותם, בגבולות יחכו להם במחסומים בדרכים, בכל מיני כאלה יעצרו אותם, ואז יביאו מהר שוטר צבאי שיקח אותם לכלא. ויקימו כלא, שמעת את ההצעה? כלא בנגב, של, שיהיה בו חרדים שישתמתו, לא יהיו שם, שתבין, אנשים מצפון תל אביב שישתמתו, רק חרדים שישתמתו, כי רק בהם מטפלים. הצפון תל אביב, 40% השתמתות, שם אין בעיה. למה שיתפלו?
יאיר גולן, כזה דבר לא קורה מחנות הסגר.
נכון? ברור שהוא לא, מה זה?
מחנות
זה
הסגר יש רק ברפיח.
לחרדים מותר. וזה מה שקורה. אז השמאל, שאני כולל בתוכו גם את גלי בערב מערב ואת בתי המשפט, בעצם שינה את כללי המשחק, ומכניס עכשיו חרדים על ימין ועל שמאל למעצר, או בעיקר על ימין. מכניס אותם למעצר. וקמים החרדים ואומרים, רגע, אתם עוצרים את הציבור שלנו, איך, זה, איך ניתן לזה עד? והם צודקים ב1000%. ב1000% הם צודקים. נתניהו, ואני מעריך אותו באמת, מעל ומעבר, היה צריך לזרוק לקיבינימט את היולי אדלשטיין הזה.
מתי?
ואם, מזמן.
יפה.
ואם הוא לא יעשה את זה, אתה יודע מי יעשה את זה? החברי הליכוד שיבואו להצביע על הפריימריז.
מתי? זה יהיה מתי? זה בעוד שנתיים?
יולי, רגע. יולי אדלשטיין, לפני שני סבבים, היה מקום ראשון בפריימריז.
ואז הוא ידרדר
בסבב האחרון, 17. מקום 17.
נכון.
עכשיו, אם הוא ייכנס ל-40 הראשונים, אני קוגלאגר, ואני אוהב להיות קוגלאגר. 40 ראשונים.
אני אגיד לך משהו עכשיו על הצד החרדי. בסדר? על הצד שלו יולי אדלשטיין אין ויכוח. זה שהוא עושה את זה, מה שנקרא, הוא עושה בכוונה, אין ספק שהוא עושה בכוונה. זה שהוא עושה הכל בשביל להפיל את הממשלה, אין ספק. זה שאני ואתה חושבים ומסכימים שלדעתנו לפחות הוא סגור במפלגה אחרת.
חד משמעית.
תקשיב, זה שקוף.
ואני גם אגיד לך את זה לבנט. אני חד משמעית.
הוא לא יהיה בליכוד בפעם הבאה.
אגב, אני לא אומר את זה מידיעה, אבל אני בהחלט אומר, השערה מבוססת מאוד.
אי אפשר לא לראות. הבן אדם הולך בדרך מסוימת, אנחנו רואים שהוא הולך בדרך מסוימת. אז זה, על יולי אדלשטיין, באמת אנחנו מסכימים, ואין פה הרבה מקום להרחיב. יחד עם זאת, יש את הצד השני, החרדים, ואני אגיד לך, אמי, אני הכי מאוכזב מהחרדים, לא מיהדות התורה. יהדות התורה מורכבת מדגל ישראל, ודגל התורה, סליחה, ואגודת ישראל.
כן, אגודה.
אוקיי? ואני לא מצפה מהם. מהם אני לא מצפה, הם הצד היותר קיצוני של האירוע.
לא, אני לא מטוח.
עזוב, אני לא מצפה.
אתה שמעת מה הם אמרו?
לא משנה, לא.
לא.
רגע, רגע, רגע.
זה חשוב.
לא, יש צד אחר של החרדים.
נו.
יש מפלגה שקוראים לה שס. שס מורכבת מאנשים שהמצביעים של שס,
זה מצביע הליכוד.
חלק גדול מהם, ענק מהם, זה אנשים ששירתו ומשרתים בצהל.
חד משמעית.
עכשיו, אתם לא יכולים, אתם לא יהדות התורה. אתם לא דגל, דגל, דגל התורה, אתם לא אגודת ישראל, אתם לא שם. אתם לא שם.
אתה מחמיר.
אתה לא יכול, לא, לא, לא. אתה לא יכול, בתור שס, לא דגל התורה.
אוקיי.
בתור שס, אתה לא יכול להגיד, אני מפרק את הממשלה, אפילו לא בתור איום. תראה איך זה נשמע, על מה? על גיוס לצה"ל?
יש לך שמיעה סלקטיבית.
לא, לא, תקשיב.
יש לך שמיעה סלקטיבית.
רגע, רגע.
אתה שומע רק חלק ממה שאתם אמרו.
רגע, רגע. מה
עם החלק השני?
רגע, רגע, רגע.
לא, רגע אתה. תקשיב.
לא, רגע אתה.
החלק השני שהם אמרו, ביחד עם זה שהם עוזבים את הממשלה, גם השס וגם אגודה וגם דגל התורה, כולם אמרו את אותו הדבר.
מה?
ושהשמאל לא יבנה עלינו להפיל את הממשלה.
לא לכבוד.
רגע. אנחנו נתנגד להפלת הממשלה. אנחנו נצביע עם הקואליציה. אם יבוא להצבעה הפלת הממשלה, אנחנו יושבים מחוץ לזה, ואם יבוא נושא של חטופים, או יבוא נושא של הקמת רגע, של הפלת הממשלה, אנחנו נצביע כמו קואליציה.
רגע, רגע, רגע.
אז
אם הם יעשו...
שים את הכל על השולחן.
אפשר לעשות את ההתאמה של החוק הגיוס לחוק האי-אמון בממשלה, לא? אפשר לעשות משהו כזה.
אפשר.
להצמיד אותו לאימון בממשלה.
אפשר בהחלט.
מי אמור לעשות את זה? מי שמגיש את החוק בעצם יכול לעשות את זה.
כן, אבל הם לא רוצים את החוק
לא,
הזה.
אז אם
החוק
ככה...
הרגע של יולי אדלשטיין זה חוק שסוכם ושונה. אין שום סיבה היה לשנות. אגב, החוק שסוכם היה חוק טוב. אין שום סיבה היה לשנות את זה
לא.
ולעשות את זה.
החוק בכל... שסוכם, רגע, זה אני מסכים.
בצורה
החוק...
כל כך מכוערת,
החוק
באמת.
החוק שסוכם היה חוק טוב מהסיבה הזאת, שהוא סוכם. כל חוק שיעבור בהסכמה, הוא בהכרח חוק טוב, כי הוא בהסכמה.
חד משמעית.
ובהסכמה זה הדרך היחידה לגייס את החרדים.
חד משמעית.
זה אין לי ספק בכלל, הכל בסדר, זה אני מסכים. אמרנו, זה שיולי אדלשטיין עושה בכוונה, עושה בכוונה, והוא גם מזיק לאירוע, דרך אגב, מי שבאמת בעד גיוס חרדים, אז לא יולי אדלשטיין יעשה את זה. אבל שנייה.
הוא מזיק מההתחלה.
עדיין אני מצפה, ממפלגה במיוחד כמו ש"ס, היא לא יכולה אפילו להגיד את המשפט הזה.
אבל גם שסניקים מכניסים לכלא עכשיו.
למה שיכנסו לכלא? אם הם יתגייסו לצה"ל, לא יכניסו אותם לכלא.
לא, לא, לא. עכשיו, לפני שיש חוק, גם שסניקים נכנסים לכלא.
חלק גדול מהשסניקים שרתים בצבא.
והחלק השני נכנס לכלא.
בסדר. אבל אתה כמפלגה לא יכול להיות, אתה לא יהדות התורה. מה ההבדל ביניכם ליהדות התורה אז?
לא, לא, לא נכון.
אז מה ההבדל ביניהם?
יש הבדלים, מה ההבדל ביניהם? תגיד לי אתה מה ההבדל
ביניהם? אתה יודע מה ההבדל ביניהם?
יהדות התורה לאגודה.
אתה יודע מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם היחידי...
דגל התורה ואגודה, מה ההבדל?
ההבדל ביניהם היחידי מבחינת ש"ס, זה להחזיר את ישראל 30 שנה אחורה, ולהגיד אלה ספרדים ואלה אשכנזים. זה ההבדל ביניהם.
לא, לא. אני מזכיר לך רק שש"ס קמה במקור,
ההתאחדות,
אחרי שהיה...
שומרי התורה הספרדים.
נכון, אבל למה היא קמה?
כי כאילו עשו אפליה
לא כאילו.
בישיבות של
הזה. לא קיבלו פן. לאולפנות בנות ספרדיות, לאולפנות אשכנזיות, לא קיבלו תלמידים מזרחיים למקומות של אשכנזים.
כמה אשכנזים יש בשס?
הלאה, זה לא
כמה
כאילו.
כמה אשכנזים יש בשס?
מה זאת אומרת? מעט מאוד, אם בכלל.
מה זה מעט מאוד? אין.
נו.
אתה מכיר?
אבל בשביל זה כמה המפלגה. המפלגה כמה, זה כמו שתגיד לי, במפלגה של...
של ימנים אין שמאלני.
לא, אני מנסה לחשוב.
הנה, זה היחידי שאני יכול לחשוב.
מה הפוליטיקלי קורקט, זה יותר טוב שאני
אשתוב. לא, לא, זו, בוא נעשה ככה. כמה תומכי ביבי יש במפלגה של יאיר לפיד?
כמה אנשים עם דעות ימניות באמת יש במפלגה של יאיר לפיד? כמה? אפס.
לא, לפי יאיר לפיד כולם.
לא, בסדר, עזוב אותו מה שהוא אומר, מה שבאמת.
יאיר לפיד ימני.
כן, בטח, גם ההוא, איך קוראים לו?
למעט המקומות שיש בהם שמאלנים, שם הוא נהיה שמאלני.
כן, לא יודע מה הדעות שלו. אני חייב להגיד שאותי הוא מצחיק.
יאיר לפיד? אלוף, אני חושב, תקשיבו, יאיר לפיד בסכנה.
לקחו אותה ברצינות פעם.
לא, יאיר לפיד בסכנה פוליטית.
ניצחנו!
יאיר לפיד בסכנה פוליטית אמיתית. הוא, יש מצב, לא עובר את אחוז החסימה.
כן, יכול להיות.
אז אני חושב שאנחנו צריכים להתאחד ולעזור לו. תקשיב, אנחנו צריכים לעשות משהו, כי אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, כנסת הבאה תהיה משעממת ברמות.
לא, אי אפשר בלי.
צריכים להחזיר את בגד. לא. את הרב בגד. אם לא יאיר לפיד, הרב בגד.
שירוצו ביחד.
מה עם הרב בגד באמת?
וואלה, אני לא יודע.
הוא עדיין...
אני לא יודע, לא הייתי לו בקשר כבר שנים, אבל... אבל תקשיב, זה מעניין. אני יודע שהוא כבר לא יושב ראש נחלים, ישיבת נחלים. אני לא יודע מה איתו באמת. אני מניח שהוא כבר גם מבוגר ל...
לא, אבל הוא איתנו.
אני חושב.
אוקיי.
אני לא יודע. מה שבטוח שיאיר לפיד כבר לא איתנו. תקשיב, הבן אדם הזה.
אני לא יודע מתי הוא היה איתנו.
אני לא יודע איך הפה שלו קשור למוח. איפה הקצר בין המוח לפה?
אני אגיד לך מה קורה. בזמן...
אבל הוא אחלה גבר.
שאתה... כן. שאתה מתאגרף, זה לא... שאתה מחזיק שתי רימוני עשן, איך הוא אמר?
בהצלבה.
בהצלבה. כנראה משהו, אתה שואף לזה, ומה זה עושה לך משהו.
יש לו גם ניתוח פוליטי של ילד.
מאיפה הוא הביא את... אתה יודע מאיפה הוא הביא את בהצלבה? יש פוסטר של רמבו. יש פוסטר של רמבו, שהוא עומד ככה בלי חולצה, כולו שרירי וזה, ועושה ככה בהצלבה עם הזה.
כן, לא זוכר.
ואז באמת, השן אחד הולך לפה, השן אחד הולך לפה. צריכים להגיד, יאיר לפיד, זה לא אמיתי.
מכיר רמבו? אז זה לא.
זה סתם, זה הוליווד. אתה לקחת את זה שני צעדים קדימה, חבוד. זה לא באמת.
הוא גם היה בטוח שבשביל להנחית מסוקים בהצלבה, צריך לקשור פה סרט אדום.
זה מצחיק. תאמין לי, הוא ספר אחת. אז אני קורא לאנשים, תצביעו יאיר לפיד, זה לא צחוק. אנחנו צריכים אותו בכנסת. זה לא... אי אפשר לוותר עליו.
תקשיב, אבל יש לנו גם ניתוח של סיטואציות פוליטיות של ילד בן 3.
אלוף.
תקשיב, הוא יושב, יש בחירות, שמים את המדגם, האם היא ניצח בענק? יש עתיד, גדלה הרבה.
ניצחנו?
אבל היצין בענק, ניצחנו! איך ניצחנו? אחד ועוד אחד, איך יצא לך 17? איך?
אתה זוכר את החיבוק המרובה של צווי הנינג'ה?
אוי, כן.
שבשבים הוא ו... מי זה היה שם? הוא ו...
בוגי?
גנץ? בוגי ועוד אחד. אני כבר לא זוכר, כי הם החליפו שם...
כן, כן. נו, הרמטכ"ל לשעבר, זה מהפרשה של הרפז.
אשכנזי?
אשכנזי.
אשכנזי. יושבים ארבעתם, עומדים ארבעתם מחובקים וזה, ו... אתה יודע, בשלב הזה שהם עשו את זה, אני אשכרה האמנתי, אני חששתי, אמרתי, רגע, אולי לא חיברתי את המספרים נכון, אתה יודע, אני יושב עם הדף, ואני רואה, כאילו, לגוש הימין יש יותר, כאילו, אבל הם מתחבקים. אז רגע, אז אולי טעיתי, אולי ההבנה שלי בחשבון לא כזו גדולה כמו שחשבתי, אני אעשה את החשבון עוד פעם.
לך תביא מחשבון.
אני אעשה את החשבון עוד פעם. אתה יודע, בכל זאת, לספור עוד 61 זה לא קל. אני אעשה את החשבון עוד פעם. אני אומר, רגע, הם מתחבקים, אבל אין להם 61. כן. כאילו, איך זה קורה?
לא, תקשיב, זה הזוי. באמת, כאילו, יש דברים...
כל הכבוד.
או הקטע עם ציפי לבני, איך הם רקדו והם שרו וזה, ואז ציפי לבני קיבלה מנדט להרכיב ממשלה, כי אז נדמה לי קדימה, הייתה מנדט אחד יותר מהליכוד, אם אני זוכר נכון. וזה, ואני הולכת להרכיב ממשלה, מנסה לרתום לטובתה את החרדים, ואני יושב ואני אומר, אין מצב בעולם. אני שם את מה שאתה רוצה, שהיא לא מרכיבה ממשלה. עכשיו, היא הציעה לחרדים שמיים וארץ. זאת שנגד ונגד ונגד, כן? שמיים וארץ הציעה לחרדים.
לא, אתה מדבר כשהממשלה נפלה, והיה לה הזדמנות להרכיב אותה.
כן, כן, והיה לה הזדמנות, נכון. זה לא היה בחירות, זה שהיה לה הזדמנות להרכיב.
זה היה לפני הבחירות, היה לה הזדמנות. עכשיו, זה ממשלה, זה הכי קל היה להרכיב את הממשלה. זה הממשלה קיימת. זה ממשלה שעכשיו עובדת.
כן.
הם עכשיו שרים. כן. רק צריך להשאיר אותם. זה הכל. הם כבר שרים בממשלה.
לא, ובסוף המנדט עבר ממנה לנתניהו.
לא, בסוף הממשלה נפלה. היא לא הצליחה.
לא, אני חושב שנתניהו הרכיב את הממשלה.
לא, נתניהו הרכיב אחרי הבחירות.
כן.
ואז מה הוא עשה דבר ראשון? בהיכרותנו, הנה עוד ביקורת על ביבי. מה הוא עשה דבר ראשון? את מי הוא זימן?
כן.
מי היה השר הראשון בממשלת נתניהו?
ציפי לבני.
ציפי לבני.
כן.
נו. אתה רואה?
היא קיבלה לי אור.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
אבל הוא עשה לה תרגיל של שמיר.
לא, 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 לא.
זה מתרגילים ששמיר היה עושה.
שמה?
אמר לה, מה שאת רוצה תקבלי, מה את רוצה? היא חשבה, אמר לה, אני אתן לך משהו טוב. את היא אחראית על המסע, על המסע ומתן עם הפלסטינאים. אה, בטח, בטח, אחראית על המסע. לא היה דקה מסע ומתן עם פלסטינאים.
זה מזכיר את מה? זה מזכיר את ממשלת 77, שבגין זכה בבחירות. דבר ראשון שהוא עשה,
כן, זה נכון.
קרא לשמאלנים.
כן.
הם מפחדים.
כן, כן.
הם מפחדים לשלוט לבד.
אני מקווה שהמחסום הזה...
יש איזה פוביה שם.
אני מקווה שהמחסום הזה עכשיו נשבר. וכן, אתה צודק, יש איזשהו פחד לשלוט, וגם כששולטים, זה לא באמת שולטים, פשוט נמצאים שם.
פה יש לך דיפ סטייט וזה, אחרי זה אפשר לדבר על זה, אבל...
טוב, בוא נשים שיר פרידה ל...
ממה אנחנו נפרדים?
רגע, מי רציתי להיפרד? זה לא היה משס, לשס אני לא הייתי שם שיר כזה. בוא נשים את השיר פרידה.
באופן כללי.
באופן כללי, ונחשוב, מי עוד נפרד ממי? יש איזה פרידה משהו, אנחנו בטו באב? איך זה עובד עכשיו?
ביתר ירושלים נפרדה מניקולסקו שבינתיים עזב למכבי תל אביב.
זה הכל?
זה חמור מאוד. חמור מאוד.
ניקולסקו? מי זה ניקולסקו?
טי! אס מלהזכיר את השם.
טוב, אז בוא.
בוא נעשה נביר השנים, כל מה שנעשה, נעשה כמו האמן הרשע. סתם, בחור נחמד.
אני אגיד לך למי רציתי. להקדיש את השיר הזה ליולי אלדשטיין.
אתה נפרד ממנו? לאן הוא הולך?
אני מאוד מקווה.
עוד לא, יש לו עוד שנה שנתיים עד שהוא ילך
למפלגה החדשה. אני חייב להגיד שלשיר קוראים עוף גוזל, ואדון אלדשטיין, עוף לנו מהעיניים.
הגוזלים שלי עזבו את הכל, פרסו כנפיים ואהבו, ואני ציפור סגנה נשארתי בכל, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום, אז מה הפלא שאני קצת דואג. אוף גוזל, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. עכשיו נשארנו לבדנו בקן, אבל אנחנו ביחד. חבקי אותי חזק, תגידי לי כן, אל תדאגי, ביחד כיף להזדקן. אוף גוזל, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. אני יודע שככה זה בטבע, וגם אני עזבתי כן, אבל עכשיו כשבא הרגע, אז מחניק קצת בגרון, מחניק קצת בגרון. שוחט השמיים
שלום
טוב, לך. אני מקווה שהגוזל עף.
עף.
ואם לא, אז הגיע הזמן שמישהו יעיף אותו. נתניהו, אני פונה אליך.
אתה ראית, בוא נדבר על, בוא נעשה פינת סרטים. אין לך ג'ינגל לפינת סרטים. בוא נעשה פינת סרטים.
לא.
אתה ראית את הסרט השימוע 2?
פינת התרבות.
פינת התרבות, זה לא כזה תרבות. השימוע 2, ראית את הסרט אימה חדש?
כן.
בבית היוצר של מפיקת ה...
אני לא מבין מה עשו לה את הפעם השנייה.
לא, מעולה. אתה מוכן להפסיק לצפצף לי באוזן?
לא, כן, אנחנו לנו פה התראה. אז רגע, בוא נגיד שזוגו שיגורים תימן, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות, בכפר הנוגדים, אין בוקק מצדה, בזה, דרום הנגב, מרכז הנגב, ים המלח, יהודה, ערבה, אמרנו מרכז הנגב, סבבה. אז אמרנו,
סבבה.
עשינו את שלנו.
אני חושב שאתה הראשון שאמר על התראות והזקות, סבבה.
אני אומר, צריך להמציא מטוסים מיוחדים שיזרקו ג'חנונים על התימנים.
לחוך.
לחוך, וואי, לחוך. גמרת אותם עם הלחוך.
וואי, וואי.
לא, חילבי זה מגיל.
כן.
חילבי זה מגיל, גמרת אותם, הם מתים גם מהריח, עוד לפני שזה יגיע אליהם, מהריח הם ימותו.
לא, אבל זה זיהוי מעולה, אתה יודע, אתה מקיף אותם בחילבי, ואז לאן שהם הולכים, הם מסריחים. ואז אתה יכול לאתר אותם.
אתה יודע שהיה פעם, צהל היה משתמש בכלא, כשהם מתיזים מים, היה שמים בזה שני דברים, או בואש כזה, כן, שזה ריח, או בתקופה של גנדי, שהוא היה אלוף פיקוד מרכז, אז היו שמים מים בצבעים. כל יום היו זורקים צבע אחר, צבע שלא יורד במקלחת. כל יום היו שמים צבע אחר, ואז היו נכנסים חיילים לבתי ספר, ורואים איזה תלמיד השתתף באיזה הפגנה, באיזה יום. והיו הולכים להורים שלו, ועושים לו בלגנים, ורוצים לגרש אותם. תראה,
אם אני הייתי במקומם, הייתי הולך להפגנה שהמים צהובים, ואחר כך שהמים שחורים, ואז אתה הולך את טדי.
נורא והיום.
הכי טוב. כן, עכשיו, יאללה. ברצינות. השימוע 2. סרט בהמשכים. השימוע 1 יצא, היה מעולה.
וואי, זה נשמע השימוע, כמו סרט אימה.
השימוע, זה באמת סרט אימה. השימוע 2 פחות טוב, כמו בכל הסרטים. השימוע 2...
השני תמיד פחות טוב.
פחות טוב מהמקומי. אבל תקשיב, מה שיפה שהכוכבת הראשית של הסרטים לא הופיעה לשני הסרטים. היא לא הופיעה לסרט הראשון, השימוע אחד, והיא לא הופיעה גם בשימוע השתיים. אתה יודע, זה כמו בסרט אימה שהרוח של הדמות, הרוח, מה שנקרא, הרוח של הדמות שם, אבל הדמות לא באמת שם,
כן.
זה. זה ככה היה השימוע הראשון, וככה גם היה השימוע השני. רוחה שם, אבל היא נהדרת. עכשיו, קודם כל, זה מאוד חכם היה לעשות השימוע השני, באמת, מסיבה פשוטה. את לא באת לשימוע הראשון, אני יכול לפטר אותך כבר עכשיו. אבל אני לא אפטר אותך עכשיו, כי אני יותר צדיק מהפיפיור
לגמרי.
ואני אעשה לך עוד שימוע.
אתה יודע שלפי דיני עבודה, בן אדם שלא התייצב לשימוע, רואים אותו כבן אדם שוויתר על הזכות לשימוע.
לגמרי.
חוץ מגיעה לי בערב מיירה.
לא.
עכשיו אתם נותנים לה עוד ניסיון.
היא לא, היא מורה מעם.
כן.
יש בן אדם.
עכשיו, גם מה שיפה, שהשופט שדחת העתירה שלה ואמר לה, סבבה, שום דבר לא הפיך, לכי לשימוע.
אבל היא יותר חכמה ממנו.
אבל היא החליטה שזה לא חוקי.
הוא רק שופט.
זה שופט שאמר לה, זה חוקי, תלכי. היא החליטה שזה לא חוקי. עכשיו, זה יכול להיות לבאוחרי הדבר הזה. זה יכול להיות באוחרי.
איך אמר, ראו מהשבק? מי הוא בכלל?
לגמרי. אני לא רואה שופט בחלום הכי ורוד שיש לי. לא רואה בעולם שופט שיאשר פיתורים שגלי בערב מיירה. לא יקרה.
לא.
לא יקרה.
הסיבה שהם בסוף כן יאשרו כנראה את המינוי של זיני, כי הם הולכים ליפול עליך עם הפיתורים של גלי בערב מיירה. אתה מבין את זה, נכון?
הם לא אישרו גם את זיני.
הם לא אישרו.
מה שקרה, שהגיעו לאיזושהי פשרה, כשהשופט עמית היה במיעוט. ואז לא הייתה ברירה, אלא ליצור איזושהי פשרה, וגם הפשרה הזאת מטופשת לדעתי, למה להמתין חודשיים? וגם, זה לא רק להמתין חודשיים, זה להמתין חודשיים ולהגביל אותו, לא לעסוק בנושא של קטר גייט. אוקיי.
את מי זה אותו?
את ראש השבק הבא. אז אם להגביל אותו גם ככה, בלא לעסוק בקטר גייט,
לא
שסבבה, אז למה לא היום? למה לחכות חודשיים? אולי... הוא לא נוגע בפרשה הזאת גם ככה.
אולי כי אנחנו לא סומכים על האמינות של השבק ושל ראש השבק ושל כאלה? לא. אין הסבר אחר.
לא.
אין הסבר אחר. אם אתה סומך על האמינות של האנשים, אז אין לך בעיה.
גם בית משפט לא סומך על האמינות של, של ראש ממשלה, של שר ביטחון. כשנתניהו ביקש לדחות, אמרו לו, לא, תביא לי הוכחות. הביא שר הביטחון, אמרו לו, לא, לא, זה שר ביטחון, הוא פוליטיקאי. תביא לי ראשי מוסד, ראשי שבק, זה. ואז הם נכנס...
כאילו, שנאשם...
שראש שבק יותר אמין על בית המשפט משר הביטחון.
כשנאשם רגיל...
עזוי.
בבית המשפט, אומר, אני לא מרגיש טוב. הוא נדרש להביא הוכחה שהוא לא מרגיש טוב?
לא.
נו, אני לא מבין. וראש הממשלה, כן.
אני רוצה לשמוע עוד משהו יפה. כשפרקליט אחד, מתוך 23 פרקליטים של התביעה, לא יכול היה להגיע מאיזושהי סיבה, וואלה, הייתי מת לדעת מה הסיבה, זה לא שהוא לא הרגיש טוב.
אולי יש לו, אולי יש לו טיול באפריקה.
יכול להיות.
יכול להיות שיש לו טיול באפריקה.
בהחלט יכול להיות.
השימוע 2.
השימוע 2, כן.
טיול באפריקה 3.
ואז, אחד מתוך 23 לא יכול להגיע, דוחים את המשפט. אחד מתוך 20, לא יעשו את זה מ-22 פרקליטים. צריך את כל ה-23, אבל נתניהו, שצריך לנהל מלחמה והכל, אומרים לו, לא, לא, לא ניתן לך שבוע עם דחייה, ניתן לך רק שבוע, תבוא אלינו בעוד שבוע, נדבר עוד פעם. תקשיב, הם לא, מה, איך, איך אמרו במערכון הזה, בשל הגששים, משהו אצלהם בראש, לא מהעם היהודי.
שטויות, תגיד, עכשיו בוא נדבר על משהו יותר מעניין, הדרוזים, סוריה.
כן, זה מעניין.
שמעתי שהם נכנסו עכשיו, הדרוזים רוצים להיכנס.
אחלה דברים.
הדרוזים הישראלים.
תאמין לי.
רגע.
ככה פותרים בעיות במזרח התיכון. ככה פותרים בעיות.
כמו שאמר ידידנו שמעון, כן
ולא.
למה? כן, ברור למה כן. ברור למה כן. הלא, תקשיב, זה הרבה יותר מסובך מזה. מה שנתניהו אמר והוא צודק. תחשוב מה יקרה אם עכשיו 5 דרוזים ישראלים נופלים בשבי. נחטפים.
מה שקורה, שכל ישראלי נחטף בשבי, אנחנו נכנסים לפונטר מטורף.
תראה איזה פלונטר.
לגמרי.
תראה איזה סיפור זה, זה סרט שלא יוצא ממנו.
לא.
עכשיו יהיה לך 5 דרוזים חטופים, יגידו לך, תקשיב, יגידו לך, אם אתה לא נסוג מהזה הסורי, מהחיץ הסורי שכבשת, אנחנו לא מחזירים לך אותם.
ואתה צריך גם לזכור אם יש לנו עסק, זה דאש. זה דאש. אלה אנשי דאש.
לא דאש, המזרח התיכון,
הם דאש.
אם אתה תקרא לזה,
זה אלה שערפו ראשים בשידור חי.
אם אתה תקרא לזה דאש או באש. זה לא ממש משנה.
לא, לא.
זה בסוף אותה אוכלוסייה.
זה
אבל...
משנה, רגע, ולמה הם רוטפים אחרי הדרוזים? כי אנשי דאש לא יכולים לחיות כשיש מיעוטים לצידם. אם אתה לא כמוהם, סיבה... אתה אין לך זכות לחיות.
באותה סיבה שהשיעים רוטפים את הסונים. זה לא
ממש נכון? משנה. לא, אבל זה עוד יותר חמור.
הדרוזים יותר חמור, זה
כן.
נכון. עכשיו...
הדרוזים הרי הם לא מוסלמים.
מה שישראל צריכה דרוזים. לעשות פה, זה כשאתה אומר לדרוזים, הישראלים, אל תעזרו לאחים שלכם בסוריה,
גם זה בעיה.
תן אלטרנטיבה. לא, 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 תן אלטרנטיבה. אל תעזרו כי...
לא, אבל צהל נתן אלטרנטיבה.
כנסו בהם.
במידה מסוימת עשו את זה.
אתה צריך עכשיו, תראה, ישראל צריכה, מצד אחד, אתה יודע, גם פה יש, זה לא, אתה יודע, לא הכל שחור ולבן, וגם פה אתה יכול לשאול את השאלה, וזו שאלה חשובה, למה לי לעזור, סליחה שאני אומר את זה בצורה בוטה, למה לי לעזור לסורים, לדרוזים הסורים, שמזוהים עם סוריה, היו מזוהים עם סוריה עד לפני יומיים, היו מזוהים עם הדגל הסורי.
יש לזה תשובה נורא פשוטה. למה קרבת לעצמך את צדל, את הלבנונים בזה, נתת להם נשק ומדהים? למה? כי אתה צריך בעל ברית במדינות אויב. זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, בעלי ברית במדינת אויב. וחוץ מזה, שכשיש משפחה מקרבה ראשונה בצד שלנו של הגבול והם אזרחי ישראל לכל דבר ועניין,
אז אתה צריך לשמור.
זה בעיה. אתה לא יכול להפקיר אותם לנפשם, וישראל קיבלה החלטה שהיא תשמור על הדרוזים, אז צריך לעמוד מאחורי זה. דרוזים לא יכולים לתת להם להישחט ולהירצח, לא. כמו שעשו לנו בשביל אוקטובר, יעשו לדרוזים עכשיו.
לא, אני מסכים איתך.
וזה אותם האנשים, זה אותו סוג של האנשים. רצח ואונס ועריפת ראשים והכניסת ילדים קטנים לתוך מיקרוגל.
זה אותו דבר.
ולתוך תנורים. זה אותו דבר. ראינו מה שהם עושים להם, זה התחלה של השואה. זה גרמניה של שנות ה-30, לקחת את היהודים ולגלח להם את הזקן, זה בדיוק התמונות שראינו, לוקחים דרוזים ומגרחים להם את הזקן כשלב ראשון. השלב השני יהיה לעשות, להכניס אותם למשרפות. אז צריך לקבל החלטה, הם ידידים שלנו או לא. אם הם איתנו והם ידידים שלנו, צריך לטפל בחולרות האלה שגילחו את הזקנים ושרצחו גם דרוזים, צריך לטפל בהם כמו שמטפלים בחייל, בן אדם שרצח יהודי. בדיוק אותו דבר, צריך לחסל אותו בכל מקום, בכל שעה. האנשים האלה לך. באמת זה תת רמה, זה... אני לא מבין,
לא,
כאילו,
לא,
תקשיב.
קודם כל, אתה קורא לזה אנשים.
הקדוש ברוך הוא יצר דברים בטבע שלפעמים אין להם הסבר. אבל אני חושב בשיא הכינות שהאנשים האלה שהוא יצר בטבע, וואלה, אם יש פשלה של הקדוש ברוך הוא, זה. זה אחת הפשלות שלו. איך מייצרים דברים כאלה? איפה, מה נדפק במהלך ההיריון של האנשים האלה? מה, באמת, מה נדפק בהם? מה זה, איך בן אדם יכול, באמת, אני חושב, תחשוב, איך בן אדם יכול,
לא, אבל זה לא
לקחת ראש של בן אדם, להחזיק אותו מהשערות ולערוף אותו בסכין שהיא לא סכין חדה. כדי שיהיה קשה, שיכאב לו.
אני אסביר, זה נורא, תתפלא, אבל זה נורא קל להסביר. תרבות. זה התרבות. כשאתה גדל מגיל אפס, מגיל ינקות, לתרבות הזאת, זאת התרבות.
אני לא יכול להבין.
זאת התרבות.
לא מצליח.
כשאשתו אומרת לו מילה לא במקום, מה הוא עושה לה? הוא אומר לזה לא בסדר?
מתווכח איתה.
הוא מתווכח איתה?
כן.
מה הוא עושה לה? מה הוא עושה לה? או שהוא נותן הסתירה, או שהוא עורף לה את הראש, או דברים כאלה. זה התרבות, ומי שיגיד שזה גזענות, לא גזענות.
הגרמנים, עם מה שעשו בגרמניה, רגע, הם בנו את המשריפות, כדי שהחיילים הגרמנים לא יהיה להם קשה לראות כל כך הרבה רצח והרג של יהודים. אז הם בנו את המשריפות. הערבים, הם מקבלים אנרגיה מהרס ורצח.
בוא ניקח קצת גם צעד אחורה ונסביר מה אנחנו מתכוונים. אנחנו לא מדברים על הערבים כמכלול, אנחנו לא מדברים על הערבים.
לא, אני מדבר על אותם נבלות.
אנחנו מדברים על אותם נוחבות, מאיפה הם באים. כי הערבים יש, אתה יודע מה, עשרות אחוזים שהם פגזים, כאילו,
אני רוצה להגיד לך,
לחיוב, כן?
יותר מזה אפילו, אם לוקחים באמת את כל מדינות ערב, כולל ערבי ישראל,
הם המיעוט.
רוב הערבים, סבבה לגמרי, אחלה אנשים.
לגמרי.
הבעיה היא עם אותם האנשים שמשהו נדפק אצלהם בייצור, משהו באמת, שהקיצוניות שלהם זה לא יתור.
ושהם לוקחים את כל המזרח התיכון, היהודים, שזה כלום במזרח התיכון, והערבים, ולוקחים את זה מאות שנים אחורה, את המזרח התיכון.
אלפי שנים אחורה.
את כולם, לא, אלפי שנים לא, כי לא היה את האסלאם, לא היה אלפי שנים.
למה? האסלאם קיים 1600 שנה בערך.
מהמאה השביעית.
השישית.
השביעית. 600 ומשהו לספירה.
המאה השישית.
600 ומשהו לספירה זה המאה השביעית.
נכון.
נו, מאה השביעית.
אבל זה לא...
כן, 600 ומשהו, אני לא זוכר 600 ומשהו.
נודניק אתה. אני אבדוק את זה.
לא אני, לא אתה. בסדר, 150. יאללה, זורם איתך.
אני אבדוק את זה, אבל... כן,
הם... בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, זה עניין של... נקרא לזה תרבות, או לא יודע איך שאתה רוצה, זה ככה, זה מה שיש.
תרבות.
זה העולם שלנו, אבל אנחנו, מה שחשוב בכל זה, זה לא
לשפוט אותם. אם אתה קורא לזה תרבות, אז אפשר לפתוח להם גם אחד התרבות?
מה שחשוב אבל בכל הסיפור הזה, זה פשוט להכיר בזה. לא להיות עיוורים. ועם הלקח שלמדנו מהשביעי באוקטובר, זה אל תעצמו עיניים.
מה זאת אומרת? זה אותם האנשים...
זאת המציאות שלנו.
שתושבי עוטף עזה, כמה שזה כואב להגיד, תושבי עוטף עזה פעלו ביתר סט מול אותם החמאסניקים לשלום, לחיות איתם ביחד.
בסדר, כי האמינו שזה מה שיציל אותם.
חבל, בסדר. חבל.
המסקנה, המשביל באוקטובר, פשוט, וזה מסקנה חשובה, לא לעצום עיניים, לא להיות עיוורים, לא להיות תמימים, זה השכנים, זה מה שיש.
כשצהל מכין תוכנית לאיזושהי מתקפה וכולי, תמיד יש את הנושא הזה שבודקים, מה יקרה אם לא? מה יקרה אם זה לא יצליח? מה יקרה אם טעיתי? מה יקרה אם שערתי שזה יהיה ככה וזה יהיה אחרת? בודקים את כל האפשרויות. הם, אותם אנשי השמאל, לפני 7 לאוקטובר, כשקיבלו החלטה שבאמת ללכת ולתת להם נשק ולתת להם זה ולפנות את עזה ואל תיתנו להם רובים, אתה זוכר את ההפגנות, לא חשבו על מה יקרה אם הם טועים. הדבר הכי שהיה צריך להטריד אותם.
אתה לא זוכר את התשובה.
מה יקרה אם הם טועים?
אני אסביר, אתה נזכיר לך. שאלו את שולמית אלוני על עזה. מה יקרה אם באוסלו, עזה ויריחו תחילה?
כן,
אתה זוכר,
כן,
זה,
כן,
זה היה הסלוגן.
בטח.
מה יקרה אם זה לא יצליח? ואז היא אמרה, לכבוש את עזה תמיד אפשר עוד פעם.
כן.
אפשר?
אפשר.
אפשר. תשלח את הבן שלה לכבוש את עזה.
וכשכובשים את עזה, אנשים כמוה הם הראשונים שקופצים ולהגיד, תפסיקו את המלחמה, לא רוצים מלחמה, לא רוצים זה. שתבין,
זה
אנשים
לא
האלה הפכפכים. הם עושים מה שטוב להם עד הוק, באותו רגע. לא מסתכלים 10 מטר מעבר לקו, מעבר לאף שלהם, ומסתבר שהם 10 מטר מלידם, היו נוחבות שרצחו אותם וזה, וממש, ממש באמת כואב הלב, וחשוב תמיד להזכיר, שהשביעי לאוקטובר, זה לא נחלתם הבלעדית של תושבי עוטף עזה. שביעי לאוקטובר, זה טראומה,
לכל העם. אין אזרח ישראלי שלא נפגע בזה. יהודי, ערבי, נוצרי.
חד משמעית.
אין אזרח ישראלי שלא
אתה
נפגע.
אתה יודע מה? התמזל מזלו של אותו אזרח, והוא לא מכיר אף אחד שהיה שם.
הוא עדיין נפגע.
והוא לא מכיר אף אחד זה, אבל הוא רק שמע על זה, אפילו לא ראה תמונות בטלוויזיה, רק שמע על זה ברדיו.
עדיין טראומה.
זה עדיין טראומה מטורפת.
נכון.
כשעם ישראל חוטף כזאת טראומה, זה כבר לא נחלתו הפרטית של אף אחד.
אבל מעבר לזה, כל האזרחים הישראלים, כולם, 100% מהאזרחים הישראלים, אני אומר, יהודים והאזרחים הערבים, כולם נפגעו מהמלחמה הזאת. גם מי שחושב שהוא לא נפגע, הוא רק לא מבין שהוא נפגע, אבל הוא נפגע. זה לא רק נפגע בנפש, או בגוף, או דברים כאלה. זה בקטנה, אתה יודע, זה. אבל מה זה נפגע? נפגע בזה שהמצב הכלכלי של המדינה עכשיו צריך להשתקם, ייקח לזה עוד 10, 15, 20 שנה, כולנו נשלם על זה.
אחד משמעית.
את כל ההפצצות של חיל האוויר, כולנו נשלם על זה.
ברור.
בסדר? את הימי מילואים המטורפים, גם אם אנחנו לא עושים אותם, אנחנו נשלם על זה. בסדר? את הפיצויים לבתים שנהרסו, כולנו נפגענו בצורה כזו או אחרת. יש כאלה שנפגעו יותר, יש כאלה שנפגעו פחות, יש כאלה שנפגעו בנפש, ויש כאלה שנפגעו פיזית. אבל כולם נפגעו. כולם נפגעו, כולם באותה סירה, וגם את זה צריך לזכור. ימנים, שמאלנים, משתמטים, סרבנים. בסוף, כולנו נפגענו. אז אם כולנו נפגענו, אז גם אנחנו יכולים להילחם ביחד ולהפסיק לדבר שטויות.
לגמרי, לגמרי. אין טעם לצאת לשיר,
לא, אני רק אגיד, את משהו חשוב שתקף מהתוכנית הזאת שכבר דיברנו, קשקשנו לא מעט.
אני גם אגיד משהו.
ומפה, הלאה, גם לשאר התוכניות שלנו, מאוד חשוב לציין. זה תוכנית דעות. אף אחד שלא יעלב.
אתה משעמם אותי למוות.
אף אחד, לא נורא. אתה רואה, זה דעה שלך. זכותך. רגע, אבל תפסקת אותי באמצע. אף אחד שלא יעלב, אף אחד שלא זה.
אני בכוונה הפסקת אותך באמצע, אבל אני אציג אותך עוד פעם באמצע.
מי שחושב שאנחנו, אתה טועה ומטעה. מי שחושב שאנחנו טועים, מי שחושב שאנחנו זה, בסדר, יכול להיות שאנחנו גם טועים. אנחנו לא עשינו תחקירים
מדויקים. מי אמר לך? אני לא טועה אף פעם.
זה הדעות שלנו.
אני לא טועה אף פעם.
באהבה.
והדעה שלי מוכתבת לכולם. תקשיב.
וזו דעתך.
שבוע הבא, יום רביעי, 7:30 בערב. אני מניח שזה יתחיל 7:45. יתחיל, אנחנו נשדר הרצאה בשידור חי של אמיר אביבי. אביב אמירי.
איזה מזל
שם. אביב אמירי. אמיר אביבי, תת אלוף במילואים, ראיינו אותו כבר פה פעם, אנחנו נשדר שידור חי ממקום שהוא בעצם נואם בו, ויהיה מעניין. זה אדם שתמיד מעניין לשמוע אותו, הוא ינתח...
זה בעצם חוג בית שאנחנו נעביר שידור ישיר.
הוא ינתח את המצב, חוג בית. זה נשמע כמו מקרמי. לא.
לא, זה נחמד, זה יותר מעניין, אינטימי כזה וזה. אתה יכול לשאול את השאלות המעניינות, ואתה יודע, אחת השאלות שכדאי לעלות לי ולשאול אותו, זה מה ששואלים אנשים ברחוב, שלא באמת יש לנו תשובה לזה, מה עכשיו למשל, הלחימה בצהל, עכשיו אנשים נכנסים לצהל וזה, ולחימה וחיילים נהרגים, מה עכשיו מטרות המלחמה, עכשיו, נכון להיום? למה אני שואל את זה? כי בערוצי התבלה... בכל יום שואלים את זה מחדש. למה עכשיו? למה? בוא נפסיק. אתמול היה בסדר. טוב, אתמול הבנתי למה הייתה לחימה, אבל למה היום יש לחימה?
מה זאת אומרת? רק השבוע נהרגו חיילים.
לא, לא למה נהרגו
חיילים. זה לא הסביר, לא...
למה נהרגו חיילים?
קילומטר מהגבול. מה הבעיה?
נכון, נכון.
זה לא מספיק?
נכון. מדהים.
אני אגיד לך מה החלום שלי. החלום שלי זה לקום באמצע ההרצאה של אמיר אביבי, להשתלט בכוח על המיקרופון, לתפוס אותו ולצעוק, מי בעד חיסול הטרור, ירים את ידו.
אני יכול לעשות זה עכשיו.
לא, אבל אני רוצה את אמיר.
בוא תשתלט פה.
אני רוצה, זה, אתה יודע שבליל המיקרופונים, היו זה החבר'ה של אריק שרון שסגרו לשמיר את המיקרופון.
כן. אתה יודע מה זה מזכיר? זה כמו הסרט של זאב רווח. שהוא הולך לסגור את השלטר. זה ז'קו.
תוריד את השלטר. שברו לו את כל העצמות.
זה שרון, שהציבור השמאלני יום אחד קרא לו רוצח ילדים, ויום אחד אחר...
התרגו אותו.
בדיוק.
הוא צריך להתרג את אריק שרון. כן. לעטוף אותו כמו את טרוג.
הוא הפך מאריק שרון לאריאל שרון.
כן.
תשים לב.
כן, זה נכון.
כן, כן.
כן, ומה שיפה זה שבפרשה הזאת של אפל, ש...
האי היווני?
האי היווני.
כן.
שאומרי, לא אומרי, איך קוראים לה השני?
אומרי.
אומרי נכנס בכלא. לכלא, כן.
כן.
שאומרי נכנס לכלא, וזה על, על, על דברים שמטורפים, כן? נכנס לכלא, אז אריק שרון יצא בזה בעצם בלי כלום.
לא, יצא בלי כלום כי הוא... הלך לעולמו לפני...
לא, אבל גם לפני זה לא קראו לו לחקירות. לא. לדעתי הוא לא נחקר בכלל.
לא, לא, אני גם חושב שלא.
כן, כי ככה זה עובד. עומק ה...
עומק הנסיגה, עומק החקירה, כעומק הנסיגה או הפוך.
כעומק החקירה.
עומק החקירה.
כן.
טוב, שוין.
יאללה, נתראה שבוע הבא.
לילה טוב.